אנחנו היום קודם כל נקדיש את השיעור לרפואת האחיין שלי, שמואל אהרון, בן בת ציון שרה, שהיום עבר ניתוח, ושהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מהירה, בזכות הסנדק שלו, הרב רופמן, זכר צדיק לברכה. לא הרב רופמן, זה היה. שמואל אהרון היה הרב...
הרב
שטיינברג. ששמואל ואהרון בכהניו ביחד, ואהרון כפול שתיים. אומרים שמואל ואהרון, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. אנחנו נמצאים ממש זמן קצר לפני ראש השנה, שבועיים וקצת. זה יום הדין הגדול והנורא, ואנחנו יודעים עד כמה אנחנו זקוקים, או חשוב שנשים לב שהזמן חולף. כותב הרמב"ם בהלכות תשובה, שאף על פי שכל השנה יש לאדם יכולת לעשות תשובה, הימים הללו של חודש אלול הם ימים מסוגלים. ימים מסוגלים זה אומר שהקדוש ברוך הוא מפזר את האנרגיה הזו יותר בקלות, על מנת שאדם יוכל לחזור בתשובה ולהגיע בעזרת השם לכתיבה וחתימה טובה ביום ראש השנה. אנחנו יודעים שכל דבר שקשור בהכנת כלים לא נעשה בבת אחת. הכנת כלים מצריכה תכנון. קודם כל, מה רוצים מהכלי? איזה כלי רוצים לעשות? אנחנו יודעים, יש צלחות, יש תערות, יש מדלגות, יש... כל כלי יש לו ייעוד אחר. כבר דיברנו על זה הרבה. שקודם כל צריך לתכנן מה רוצים מהכלי. איזה כלי רוצים לעשות ואיזה שימוש. אחר כך, מאיזה חומרים הוא יהיה. ובאיזה חום הוא צריך לעמוד, ובאיזה קור הוא צריך לעמוד. וכמה הוא יהיה מכיל, מה גודלו, מה נפחו. ואז, כשיש את כל התנאים, מכינים את הכלי. זה הזמן שכבר ישאלו. אז שאלו, זה בודקים מה אנחנו רוצים מהכלי הזה שנקרא הגוף שלנו, שהוא כלי לנשמה. אחד הדברים שאנחנו נעלה היום בהכנת הכלים, זה להסתכל על קיום התורה והמצוות באופן אחר. אנחנו הרבה מדברים, ולא רק אנחנו, חז"ל בכל מקום, מדברים רבות על כך שחלק מן הדורות, בעייתם לא הייתה באי קיום מצוות. אין קיום מצוות. אנחנו יודעים שבבית המקדש, תקופת חזקיה למשל, לא היה תינוק ותינוק בני שלוש שלא ידעו הלכות טומאה וטהרה, שזה ההלכות הקשות ביותר שיש. ילד בן שלוש. יודעים מה זה שהגמרא מספרת שנועץ חרב בבית המקדש שאמר שכל מי שיצא מבית המדרש ידקר בחרב. כלומר, הכוונה היא לא שאי אפשר לצאת, אבל שיהיה לצורך, אם בושב בבית המדרש ותלמד. תלמד תורה. ובכל זאת אנחנו יודעים שבית המקדש כמה דורות אחת אחריו. היו דורות שקימו מצוות. הרמב"ן בהקדמתו לתורה מסביר כמה וכמה דברים בהקדמה לפירוש שלו בכלל. אנחנו יודעים שפירוש הרמב"ן, הרמב"ן היה גם תמיד חכם עצום, היה גם בקיא גדול בחוכמת הקבלה, היה מקובל, ידוע, וכן היה גם רופא, איש מדע. הוא כותב בהקדמה שלו כמה וכמה שאלות שהוא מעלה, הוא מנסה לענות עליהן, על סדר כתיבת התורה, ומה היה כתוב בתורה, כשמשה עולה להר, האם הוא קיבל את כל התורה בבת אחת, כלומר, חוץ מעשרת הדיברות, הלוחות של האבן, האם הוא קיבל אותן בעל פה, ואז הוא יורד וכותב את הספר, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, או זה על פי מה שהגמרא אומרת, שהתורה ניתנה מגילה חתומה, אז הוא קיבל מבראשית לעיני כל ישראל, אבל יש מקור אחר שנאמר בתלמוד, מגילה ניתנה, כלומר, ומה אצלו הוא כותב אותה מבראשית ועד סוף ענייני המשכן, לאחר מכן בשנה האחרונה, שנת ה-40, הוא סוגר עד לעיני כל ישראל. אומר רמב"ן דבר מאוד מעניין. כשמשה מקבל את התורה בהר סיני, הוא מקבל את לוחות האבן, דהיינו את החומר, אנחנו יודעים שבלוחות ראשונים החומר היה מהשמיים, שנת תבניון קוראים לזה, משהו כזה, חומר יקר, חומר עליון, ובפעם השנייה שהוא היה צריך כבר להכין בעצמו אחרי חטא העגל, אני אמר לו, פסול לך, שני לוחות אבנים, כראשונים, אשר שיברת. וזה כבר היה חומר גשמי מהעולם הזה, אבן יקרה, שמהשאריות של הצורה שעשה משה, מזה הוא התעשר. נו, אני חושב שמשה רבנו לא כל כך עניין בעושר, המדרש ככה רק אומר את זה. אבל שם בוודאות אומר הרבה דבר מאוד חשוב. משה רבנו מקבל להר סיני את תרי"ג המצוות. את כל תרי"ג המצוות. כי תרי"ג המצוות הם יסוד ושורש לקיום העולם כולו. חז"ל מביאים בגמרא ואומרים שלמה התורה אומרים בראשית ברא אלוקים, וזה הרמב"ן מעלה כשאלה, למה משה רבנו לא כותב וידבר השם אליי לאמור, בראשית ברא אלוקים ושמע את הארץ, מה, למה הוא עושה את זה בספר אחר, נראה בספר ויקרא, אומרים, כן, זה ויקרא השם אל משה, או ויאמר אליי עלה אליי הארה, כן? כן, משה משתמש גם בגוף ראשון אל עצמו, עלה אליי הארה, או שהוא משתמש בגוף שלישי, כאילו הוא איננו, הוא כותב על איזה מוישה, זה לא הוא. הוא אומר, וידבר השם אל משה. הוא לא כותב וידבר השם אליי, כמו שכתבו הנביאים, אז כן, הנביא אומר, ויקרא השם אליי, ואומר אליי בן אדם. לא, משה רבנו מתייחס אל עצמו בגוף שלישי. ושם אומר הרמב"ן, זה מופיע גם במדרש ובגמרא, למה נאמר בראשית? בשביל ראשית. אנחנו יודעים שהתורה נקראת ראשית, ראשית קנן. וישראל קוראים ראשית. כי נאמר ראשית תבואתה, וזה ישראל. זאת אומרת שכל קיום העולם כולו הוא על בסיס תרי"ג מצוות. ואז אנחנו גם מבינים ויודעים, וכולנו חכמים ויודעים את התורה, זה מה שכתוב בפסוק, במלות בריתי יום ולילה, חכות שמיים וארץ לא שמתי. והתנה הקדוש ברוך הוא, עם מעשה בראשית, שאם יקבלו ישראל את התורה בהר סיני, העולם ימשיך, אם לא, יחזירו אותו ובואו. כלומר, הכל נברא על מנת שיקבלו. כשאנחנו קוראים את כל זה, אנחנו מבינים אולי מדוע הקדוש ברוך הוא כופה על עם ישראל הר גילגית. כי לכאורה, למה? לא רוצים, לא צריך. מלכה בייבס, לא? לא רוצים, לא צריך. אלא שכבר יש עולם שקיים למעלה מאלף שנים, אנחנו מדברים על מיליוני מיליוני בני אדם בעולם, וכל קיומם תלוי בהסכמה של עם ישראל ומעשה ידי, לכן הקדוש ברוך הוא כופה עליהם, אומר להם, רבותיי, זה לא זמן לאגואיזם, זה או העולם כולו או אתם, הסכמתכם, אתם לא רוצים, אני אכריח אתכם לעשות. שכר והעונש שבאים בתורה הם אולי גם בזכות הכפייה. נכון שכפיתי אתכם, אבל יש גם שכר לתוצאה הזו, יש תוצאה טובה לעניין הזה. כל העולם שנברא עבורכם, ויש גם שכר לחיי הנצח. אבל אחד הדברים שאנחנו שוכחים תוך כדי קיום המצווה, מזכיר לי חתונה. אנחנו יודעים שבכל חופה וחתונה כולם שמחים ורוקדים, והחתן והכלה רוקדים ושמחים, באיזה שלב אנחנו יודעים שהאורחים לאט לאט הולכים הביתה, והריקודים לאט לאט פוחדים, ואם אין חברים מהישיבה לבחור, אז בשלב כלשהו, כשהעשר, עשר וחצי, אחת עשרה כבר, אז הלהקה מקפלת את הכבלים והולכים הביתה. השמחה של החתן והכלה ביום חופתם היא כל כך גדולה שאף אחד לא תשמח אותה. אף אחד. אין צורך באף אחד. חתן וכלה יהיו מעדיפים על פניו, שאחרי הקופה, הלכו הביתה. זהו. והיא כל כך רוצים לדאוג עליהם, מדוי מכינים להם קייטרים, שולחים להם הביתה, יבואו אליהם על איכות. זהו. למה אנחנו כל כך ככה רוקדים ושמחים איתם? אז זה בגלל שאנחנו יודעים שיש מצווה לשמח אתם וקלה, וזה מי שמשמח אתם וקלה, כאילו בנה חורבה בחורות ירושלים, וזוכה לשבע קולות, וכולי וכולי, הרבה זכיות יש כדי לעודד את האנשים לבוא ולשמח. זאת אומרת, זו מצווה מיוחדת, זו מצווה שצריך להיות בשמחה. אם אדם מגיע לחתונה והוא לא בא מתוך שמחה, הוא לא בא מחורבן בחורבן ירושלים, הוא גם לא מקיים את המצווה של לשמח את המקלה. אתה צריך לבוא באיזה מינימום של שמחה, כדי לבוא ובאמת לזכות ושמח אדם לתעלה. כמו שאדם, שבא חס ושלום בהפך לנחם הדגים, הוא לא יכול לעמוד שמח וטוב לבד. צריך להתאים את עצמו לאווירה. והמצווה שם היא להיות לא שמח. זה שם, זה באמת כמו שאומר שלמה המלך, טוב להילך אל בית האבל, וללכת לבית המשתה, בית המשתה בחז"ל, בתנ"ך, הכוונה לחתונה. כלומר, כנראה שמושג השמחה הוא מושג שבלעדיו אי אפשר. השאלה, במה? ואז כמה אדם צריך לשמוח? אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שאין שמחה, ואין טובים הכוונה, אלא בבשר וביין. ככה זאת מסיקה למסקנה להלכה, ששמחת יום טוב זה בבשר וביין. זאת אומרת, שמה שמביא שמחה ויום טוב לאדם, זה שהוא אוכל בשר, אוכל יין, כן, לא מבין.
זה מביא וזה הביטוי.
לא, זה אמור להיות אחד מהדברים שמביאים לשמחה וגם מבטאים את השמחה. זה הדגי, כבדולי. זאת אומרת, זה לא רק הביטוי שצריך שיהיה בשר ויין, כי אם זה רק ביטוי, אז היינו מניחים על השולחן, החתיכה הטובה של בשר, כמה רק בורי יין, וטובים שאלה, זאת אומרת, נא לא לגעת. זאת אומרת, זה לא רק ביטוי חיצוני, אלא זה עניין ש... אמן. שזה עניין שגורם לשמחה, ואנחנו יודעים ששותים יין, רוצים לחיים, אנשים ככה קצת מתרוממים, וצריך להיזהר מן היין, כי יש... ביין סכנה, הגמרא במסכת יומא מביאה את זה, במסכת תרבות מביאה את זה שהיין הוא דו צדדי. אם אתה שותה אותו כמו שצריך, אז הוא משמח. ויין שמח לרב אנוש, ואם לא, אז כתוב, תנו שחר לעובד, כלומר, שהיו רוצים, בית הדין הזה צריכים להוציא להורג אדם, אז היו משקים אותו יין עד שהוא היה מתנתק מהמציאות, כדי שלא לא יראה ברגע האמיתה, ויגרום לו להרגיש רע, יש עניין להוציא אותו להורג, אין צורך. בין עניין לענות את הנפש. כן, במידה הראויה צריכים לבוא לידי שמחה. אנחנו יודעים שהתורה בפרשה שלנו אומרת אחד הפסוקים הקשים ביותר שאפשר לומר לעובד השם. יהודי עובד את הקדוש ברוך הוא, כל ימיו. משתדל, עושה, פועל, מגיע למעלה ואומרים לו גורניש. תשמע, אתה בצערות צורות. ככה עושים? ככה עובדים, זה נראה לך עבודה? אנחנו כולנו או שכירים או בעלי בתים, בעלי עסקים. אנחנו יודעים שאם יש לנו עובד, או שאנחנו באים לעבודה ואנחנו עובדים, עושים מה שהבעל הבית אומר, אבל פנינו עצובות ואנחנו מדוכאים, או שעושים את זה סתם, הבעל הבית מרגיש. אני יודע מה קורה פה? מה זה? זה לא הולך. כלומר, העבודה שלך אתה עושה, אבל זה לא זה. יש סיפור, הרבי למלך מליז'נסק, זכותו תגן עלינו, שהיה ידוע, שהיה רגיש מאוד לתחושות. ואחת הפעמים הוא הגיע בתשעת הימים לשאול בעיירה, ואחד החסידים שלו ידע שהוא בדרך לשם, הוא רצה לעשות הפתעה לרבי, ידע שהרבי מאוד מקפיד על עניינים של כליים, כל דברים שבחוץ לארץ, צמר, פשטים, תופרים, לא עושים חשבון לשום דבר. והוא חשש שמה אצלו במיטות, יש אולי מזרון עם קידיים, הוא לא הקפיד על העניין הזה, ואולי שהרבא זה בעיה. הלך ואמר, אתה יודע מה, אני הולך לנגר, יהודי, עיר השמיים, ידוע, ואני עושה לרבא מיטה חדשה לגמרי. אולי תשמע, אולי הייתה תומעה שנגע במיטה הזאת, הוא לא אישן, פשוט לא אישן. ואם הוא בא לי לשאול את כלי ולהתארח את לי, צריך לדאוג שהוא יוכל לשאול כמה רבי נמלך היה ישן, אז שפחות שישן את זה. ובאמת הזמין מיטה חדשה לגמרי, ואמר לנגר, תשמע, זה רבי אלימלך, ותעשה את הכל בקדושה ובטהרה וכו' וכו'. ואותו נגר היה איזה שמיים אמיתי. אז הוא היה הולך למקווה, וטוב ולפני עבודה, ומתפלל, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, בשביל צדיק וכו', ובאמת עשה מיטה חדשה. והחסיד הזה הכניס את המיטה הביתה, וארגן הכל על פי כל המקסימום שאפשר לעשות, זכות בארץ, לשמור על הקדושה. נו, הגיע רבי למלך, נו, מגיע לילה, הולכים לישון, כל הבית הולכים לישון, לא יהודי לוקח את הרבי, אמרו לו, רבי, הכנתי לרבי, הנה המיטה, הנה החדר, אלא טוב, נו, הרבי נכנס למיטה, והיהודי סוגר את הדלת, הולך. אז הוא לא מתערב בארץ עכשיו עושה. הוא לא נכתב שצריך היה הרבה, סוגר את הדלת והולך לישון. הוא נכנס למיטה שלו, אותו יהודי, הוא שומע את הרבה. איי, איי, איי. זאת אומרת, מצד, 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 הוא לא צריך לישון. הוא אומר, בואי תשאל, מה קרה פה? מה הולך פה? טוב. ככה, עושה בדלת. הרבה, הכל בסדר. איי, איי, איי. טוב. רבה, אפשר לקבל, אפשר לעזור. אבל לא, כן, אפשר לעזור. פותח את זה, מה קרה? אני לא יכול לישון. לא, מה צריך לישון? אומר לו, רבי, תדע מה? בוא, אני אתן לך את המיטה שלי. זהו. אותו יהודי לוקח את המיטה שלו, מעביר לחדר של הרבי, רבי למלך, לוקח את המיטה הזאת, שם אצלו, הרבי נכון למיטה, פרח, זהו, נרדם, זהו, כל זה סייני. בבוקר, שאל אותו חסיד רץ מהר במגר, אמר, תגיד לי, מה? היה משהו לא בסדר? הוא אומר לו, מה קרה? אומר, הרבי לא תרדם אותו למיטה. מה עשיתי? כשגם הוא התפלל, חוזי לזה אמר לרבי, מה, אני אגיד לרבי, המיטה הזו עשינו על דל הגל, ירא שמיים, והקפד מעל הכל, מה קרה? הוא אומר, אני יודע. זה בדיוק הייתה הבעיה שלי. אנחנו בתשעת הימים, והחוזי לזה שעשה לי את המיטה, כל כך כאב, ותשעה באב, שהוא כל פעם בכה, בעץ נכנס העצב הזה. לא יכולתי לישון. כלומר, יש לנו השפעה על ידי הרגשות שלנו על הסביבה, גם על הדומם. אנחנו, הרגשות שלנו כהים, אנחנו לא מרגישים. אבל זה משפיע. רבי אלימלך לא יכול לישון כי הוא מרגיש את הצער של בן הגר שעשה לו את המיטה.
אבל איך אנחנו יכולים להשפיע על הרגשות שלנו?
מיד. כן, מיד. זאת אומרת, קודם כל נבין, ואנחנו גם יכולים לראות את זה, אם אדם נכנס, יש חבורה כזו שבסדר, צוחקת וזה וזה, ופתאום אחד כזה נכנס, קוראים כזה בחור, ישן וכולו עצוב, רוטן, מהר מאוד כל הסביבה שהייתה שמחה, מפסיקה קצת לתמוח, וכולם, אוי, מה קרה, וזה, זהו, איפה הייתה שמחה, אבל נגמר, משפיע על כולם. כלומר, אדם זה מודע, שהמצב הרגשי שלו משפיע סביבתו. וזה מוכח. צריך הרבה להיות פרופסור לעשות תוכחות. כולם יודעים שאם אנחנו קצת עצובים, ובא איזה מישהו שהוא ככה לידי כזה, אחד כזה שיודע על הלב, ואנחנו קופצים איתו אחרי כמה דקות. הוא פשוט מוציא אותנו משם. גם, ואנחנו יודעים שההלכות, בהלכות שמחות, אנחנו יודעים שבימים הראשונים מקפידים לא להביא תינוקות לאבלים. אדם אבל, יש לו תינוק. לא מביאים לו אותו. כי הוא ישמח. כלומר, אז אם אתה אמרנו, הוא צוחק פה, אז אני אמרנו, הוא גורם לך לשמוח. יש השפעה. יש השפעה, זה הלכה מפורשת. הלכה מפורשת.
אין מצווה
להיות. לא.
צריך להתעבר, אבל אין מצווה להיות.
כן, אבל אומרים
ש... מי שעבר, נגיד, על איזה קרוב שלא ראה 30 שנה, הוא לא קרוב ל... אז יושב שבעה, הוא מתדבר, אבל הוא לא חייב להתעצור.
כן, אבל אנחנו לא מדברים על דברים שהם בדרך כלל לא קורים. זה אנשים אבלים, אנשים שאיתם. 30 שנה, מקרים בודדים שיש אנשים שאין שום קשר איתם 30 שנה, בצער כל הציבוריות, זה אין הרבה מקרים. בדרך כלל אנחנו מתאבלים על אנשים שאנחנו נפגשים איתם, וחיים איתם, וקרובים אליהם. בדרך כלל. אז אנחנו לא לומדים ממקרים בודדים על הכלל. לעומת זאת, אנחנו יודעים בוודאות שלמה מביאים לשמחות אנשים שיסמכו. חתונה, למה מביאים מעקב? אנשים יסמכו לבד, לא? אלא הם גורפים אותך, הם מוסיפים לך, הם מכניסים אותך לתוך זה. נכון? למה אני מביא תזמורת לחתונה? למה? למה צריך לזמורת? כי הם אלה גם כן שמוסיפים. מוסיפים לשמחה. כלי זמרים מוסיפים לשמחה, למה אתה חושב שלא? כן, אבל אני אומר, מביאים גורם חיצוני...
תזמורת
עושה את זה. בסדר, נכון, היום תזמורת עושה את החתונה, או שעושות אותה. אני נמצא בכל מיני חזרות שמזמינים אותי, ולפעמים אני פשוט אומר, אני לא יכול, אני פשוט, זה בגלל זמן, אנשים לא יכולים לדבר, מתחילים לצעוק אחד על השני, או שיוצאים החוצה, לדבר. אז מה נשאר באולם? ואנשים לא שמים לב. ככה פה אולי מודעה כזה לחתנים וכלות שיתכננו יהיו לתזמורת, נניח שאנשים יוכלו לדבר, והייתי גם בחתונות כאלה, שזה היה ממש תענוג. הם נקנו ברקע, ברמה סבירה, הם היו שמחים, הרוקדים היו שמחים, ואנשים סביב השולחנות היו שמחים. לא צריכים לצרוח, לא צריכים לצרוח, או לצאת החוצה. הלוואי. נו, יגידו, גם יש כבר להקות כאלה של קלייזמרים. זה אופנות. זה דברים ש... זה היה פעם אמר מישהו, תלמיד שלי פעם אמר לי, אתה יודע למה קוראים לזה אופנה? כי היום זה פה, ומחר זה נע. משהו כזה נהיה. למה אנחנו דברים שאנחנו הקדמנו, למה אנחנו מתכוונים? קיום מצוות תפילין, קיום מצוות שבת, כל מקווה שיש, צריכה להיעשות בצורה כזו שבו האדם צריך לחשוב או להרגיש או להביא את עצמו למצב הזה שבקיום המצווה עצמה הוא ישמח. זאת אומרת, שהוא ישמח מעצם זה שהוא מקיים את המצווה. דוגמה, אדם עכשיו צם תשע יום, זו מצווה. איך אפשר לשמוח במצוות צום? אז, שאלה, אנחנו לא שמחים בצום, אנחנו שמחים על היכולת שיש לנו להשתתף במצווה. על זה שיש לנו את הכוח זאת המצווה, היא יכולה להימנע מאיתה. וכל קיום מצווה אנחנו יודעים, מזכה את המצווה ועושה. אדם, אם היה יודע שהיה זוכה לשכר מיידי, על פי איזה מין רמת דירוג של שמחתו בקיום המצווה, אם הוא מקיים את המצווה רגיל ככה, בסדר, עשיתי, מקבל 100 שקל. יש איזה מכשיר, מחברים לו להרגשות, למוח, מרגיש מתרגש, 200, עוד יותר, 300. הוא היה משתתף מאוד 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 ולהתחיל רוקים כדי לשמוח יותר. אדם, כדי שיפעל על רגשותיו, זה מה ששאלת מקודם, איך הוא מוביל את רגשותיו, הוא צריך להסתכל על דברים שהוא פועל באופן כזה של אין לנו מה לעשות, אנחנו בני אדם, כמה אני מרוויח יותר, ממה אני מרוויח יותר. ברור לנו מעל לכל ספק שאדם שעושה פעולה בעצם, או סתם, בלי שובה, בלי כלום, ואדם ששמח בפעולה, שניהם הגיעו לאותו קו סיום, סיימות הפעולה. אלא שזה אחר כך מתיישב לנוח בו עייף, וזה שמח מחפש עוד משהו. וזה שווה את הכל. זאת אומרת, אדם צריך להרגיש סיפוק ממה שהוא עושה. הסיפוק נותן כוח הלאה. לכן אנחנו, כשקוראים את הפסוק בתורה, בפרשה שלנו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, בטוב לבב, מרוב כל, זה צריך לזעזע אותנו. הקדוש ברוך הוא לא אומר שלא עבדנו אותו. אומר הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. עבדת אותו. אבל לא בשמחה. זאת אומרת, אנחנו שבימים אלו של אלו מתפללים, כבר אומרים את דוד השם מורה באישי, שומעים כי השופר, אנחנו אומרים את זה. אנחנו לא באים לתפילות עכשיו ברמת שמחה שונה קצת מלפני אלו. אותו מהירים, אותו שפרים, אותו מלחם. זאת אומרת, אין לנו איזה מין התעוררות של שמחה. אתה רואה אחד להגיד, רגע, אני הולך לקראת יום הדין, אז איך אני יכול לשמוח? יש לי משפט. אנחנו יודעים, עכשיו יהיה משפט בעוד שבועיים בכל באי עולם, ומי בקיצו, מי לא בקיצו, מי בחרב, מי בחיה, וכו' וכו'. אז אני יכול לשמוח? ואני אומר לו, אני לא אומר לך שתשמח אם גזר הדין יהיה אחר, אבל תשמח על היכולת שלך להתכונן למשפט ולצאת זכאי. כלומר, לא מונעים ממך היום להתכונן ולהכין סנגוריה. לא, אומרים לך, דווקא בחודש הזה, הקדוש ברוך הוא מחלק דיווידנדים. היום קל יותר, כי הקדוש ברוך הוא בחודש הזה של אלול, הוא כאילו אומר, אתה יודע מה? בסדר, טוב, לא נורא, אני נותן לך דחיפה. כך, אני מוכן לקבל את השבים בתשובה, זה הזמן. זה הזמן להתעורר. אני אומר, בסדר. איך הרמב"ם אומר? הרמב"ם אומר, דבר מאוד יפה, ראיתי יש פירוש של הרמב״ם, מפרס קרדיטון, אולי בשבוע שעבר, פירוש שנקרא יד פשוטה, של רבי נחום רבינוביץ', זה זצ"ל, שהוא כתב פירוש על הרמב״ם. אז הוא כותב שממה פירוש, הפסוק מעביר ראשון ראשון, כי הרמב״ם משתמש בה. אנחנו אומרים את זה בשיחות, אתה בראשון ראשון, אומר, נחילה לחטאים, יש לך לפושעים. אז הוא מבאר, מביא דברי חז"ל, מה פירוש מעביר ראשון ראשון? לוקחים כל יהודי, אומרים, נו, עכשיו שמים את החבילה שלו על המשקל. וזה כבד. יש יותר מדי עניינים שהם מקשים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תנו לי את הראשון. העבירה למעלה הראשונה שיש בערימה, שימו בצד. נו, אז הוא קצת עולה. אז הוא אומר, נו, תביאו את השנייה. שמים בצד. מוריד מהחבילה. עד העבירה השלישית. מוריד אותם בצד, לא מתחשב. אומר, טוב, אני מוכר. איפה הלאה? אומר הפסוק, השלושה, תשעי, אבל ארבעה לא אשימים. כלומר, עד שלוש, הקדוש ברוך אומר, מביא ראשון ראשון, תלר, מוריד, לא יודע, ערבי כבר לא. וזה מסביר את מה שחזר, אומרים, כיוון שאדם עבר עבירה, בשנה ושלש, בא נעצת לו, כיתר, אומר, מה, מה, היתר? לא, אלא הוא עושה לעצמו היתר בזה. איזה היתר מסבירה, הגמרא, שהוא פשוט די, הוא לא חושב על זה, שזה עבירה. הוא דרגל, זה הולך איתו. אותו דבר בקיום המצוות. כאשר קיום המצוות נעשה באופן כזה קבוע, בלי להתלהב ולשמוח מעצם היכולת שלו לקיים את המצווה, אז היא ממשיכה ככה, ותמשיכה ככה, לאורך ימים ושנים. אז חז"ל כבר הגדירו את זה בהגדרה של מצוות אנשים מלומדה. כולנו פרופסורים, פרופסורים בקיום המצוות. באים, דופקים שעון, הולכים, נותנים את ההרצאה והביתה. מה? אז זה אומר הקדוש ברוך הוא תחת אשר לעבודת השם הולך הרבה שמחה מטוב לבב. אז אנחנו יודעים מה המשך. אנחנו לא נגיד אותם פה, אבל הדברים באים ותופכים בפנים. אתה מתחיל לקבל איסורים. אין חוכמה לעשות את ציווי המלך. ואפילו, תראו לעצמכם שעומד חייל בארמונו של מלך, בחוץ שומר על הכניסה, וכל עומד נדך. ויעיבו לנו שם. זה לא מתאים למלכות. עמוד, גאה, זקוף, חייך בכוח. אבל מה זה? ככה לא עומדים? זה לא ראוי. בנה לו, בנה של מקום. בואו נראה את הדברים בפנים. התוכחה האיומה שמפורדת בפרשתנו שורשה בסיבה אחת עקרונית. תחת אשר לעבדת את השם אלוהיך בשמחה וביטול לבב מרוב כל זה. כל התוכחה שיש לנו השבת. זאת הסיבה. ועלינו לשאול שאלה ידועה. איך נכשלו בני ישראל והתרחקו מהקדוש ברוך הוא לכך? הרי איך אמרת במשנה באבות? כתוב שמצווה גוררת מצווה. אז בוודאי זו איזה מצווה אחת בסדר, לא? איך היא לא גררה מצווה אחרת שתעשה באותה שמחה? בשאלה הזו אנחנו יודעים, הרי הקדוש מתייחס אליה. המשנה ברורה, גם כן הביא אותה אל ההלכה, הוא כותב, הרי זה על כך. מסביר הרי כי קיום המצוות שהקיימו בני ישראל היו במלוא עם. באמת קיימו את כל המצוות. במדבר, קיימו תורה וקיימו את כולם. לא הייתה להם בעיה. אך הניחו את העבודה בשמחה. ועשו את הדברים כך רק כרגילם. וכך ידרדרו מירה ליותר, כך כותב האריזל. עד שנחסר מקיום המצוות בפועל. דוגמה. אדם מניח תפילין ככה, אוקיי, בלי להביא. שכשהוא קורא שבע סליחות ושבע עולמות. שבע. זהו. נו, כל סיבוב זה עולם, נו, נו, הוא עושה. עכשיו, אחרי שהוא התרגש שזה בכל סיבוב עולם, אז צריך להתרגש, נו, מה תדע מה יש בעולם הזה? וואה, כמה מלאכים, שרפים, חוט הקודש, כמה הם ניזונים עכשיו מהסיבוב הזה שעשיתי. כל הזמן תגיד לי, זה משהו שכאילו יכניס לך יותר לעומק, כדי שתתלהב. אז ברגע הזה, יהודי, שממהר, אז הוא אותם יהודי תחזיר, הוא אפילו יותר מהר, וזהו. אז הוא הניח תפילין, הוא אומר, מה? לא, אני לא יכול להגיד שהוא לא הניח תפילין, הוא הניח תפילין. הוא ברך שחיתן מצב וצבנו, הניח תפילין, על מצוות תפילין. אבל, זהו, כלום. בולט. וברגע הזה, כשבן אדם נמצא באיזה קושי, או הוא צריך למהר, או הוא צריך לדבר איזה משהו, אז הוא מוריד. במה הוא מוריד? במצווה עצמה. כי אין לה כלפיו שום רגש, זה משהו טכני. אז הוא גם בסדר, הוא מקצר בתנאים הטכניים, אנחנו יודעים שבני אדם, כשיש להם עסקים, וגם כולנו, מנסים לחסוך כמה שיותר. אז אם אני יכול לחסוך בזה, אז אני אחסוך בזה, אז אם אני יכול לעשות אותה עבודה ופחות זמן, אני אעשה אותה עבודה פחות זמן. אני אמציא איזה משהו שיפה, זה יותר טוב ממני. אז אני גם כן מחפש ככה כל מיני קולות, כל מיני עניונים, לא, אבל יש לי פוליטיקה אחת שאומר ככה, אני שאלתי ככה. וזה ככה דברים נראים. לכן אומר הארי הקדוש, בגלל שלא עושים את הדברים בשמחה, אז גם אם אחר כך קיצצו במצווה עצמה, התחילו להוריד גם ממנה. וכשמורידים במצוות עשה, אנחנו נגיע גם במצוות עוד. גם אתם אנחנו עוברים. כי השורש של כל הרעות, אומר הארי ובשאר המצוות, היה בכך שקיימו כל המצוות ללא שמחה. זה השורש של הכל. לדרגת השמחה, כך כותב הארי, שכל מי שבשם ישראל יכונה, צריך לקיים את המצוות בשמחה על ידי שיחשוב בשכלו, כאילו בעשיית המצווה ירוויח ממון רב. כמו שאמרנו מקודם על הרגשות, יש מונה רגשות לקיום המצווה. ויהיה שמח בה, בשמחה שאין לה קץ מלב ונפש, ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל הוא מקבל כל הון שבעולם. אז אם זה יכול לעבוד פעם, פעמיים, שלוש, אנחנו יודעים, אחר כך גם זה מאבד את זה, אנחנו מאבדים את ה... התרגלנו להתרגשות מסוימת, עובר זמן גם זה הופך להיות. נכון, אז מה האדם צריך לעשות? עכשיו מחפש משהו יותר, משהו חדש, כי אנחנו יודעים שקיום המצווה, תראו, אני אסביר לך מה הכוונה. לפני איזה כמה חודשים היה יהודי שלמד איתי, ככה אני לא אגיד את שמו, למדנו בשקט את ספר נהר שלום של הרשש, וניסינו, בגלל שכבר אנחנו מכירים את הספר, ניסינו להתרגש ממנו. כלומר, ניסינו למצוא דברים שירגשו אותם. דברים. אז כל הזמן קיבל עצמו לחפש דברים שלכאורה, זה כבר ברור, ואנחנו גם רגילים לעשות את מה שכתוב שם, אז זה עוד יותר ברור. לנסות ולחשוב איך אנחנו יכולים להוסיף על מה שכתוב שם. זו משימה קשה. כי מי אנחנו שנוסיף על דברי השם? אבל אמרנו, אנחנו לא נוסיף בכוונת השמות, או זה אנחנו לא... באמת, מי אנחנו? אבל כן אנחנו נעשה שכל השמות שמצויים שם, אנחנו יכולים לראות האם אפשר למצוא עוד ראשי תיבות, לסופי תיבות, אמצעיות התיבות, שמות נוספים שלא מופיעים שם. כשצריך לחלם בהם. אבל הם נמצאים. זה ודאי הם נמצאים. כדוגמה, אם אנחנו כותבים באיזה מקום מסוים שצריך לכוון בשלושת השמות הידועים, הוויה, אלוקים ואדנות, אז אנחנו יודעים, זה יקיבב כה, זה שם אלוקים, וא' ד' ועוד נון ויוד, אז זה, אמרנו רגע, כולם יודעים שאם אני לוקח את האות הראשונה ששם הוויה זה יוד, ואני מכיר את האות הראשונה של אלוקים זה א', ואחר כך את האחרונה זה, זה לנו יוד ועוד א' ועוד א', נכון? זאת אומרת של שם הבעיה, א' של אלוקים, א' של אדנות. אז יש כזה כבר. יודעים, יש כזאת כוונה, יש כזה שם, ששם, שבתורת הנסתר, בסוף, יש עניין, ביהוד א' א' זה רומד לזה עניין, זה שם, זה שלוש עדיות משמעות. כן, זה קיים, כבר לא נמצאנו את זה. אבל רגע, וואו, יובי, אנחנו לא הולכים עכשיו למציא שם, אבל יהוד א' א' זה י' ב', י"ב, ובי חשק והפלטי, הוא אמר, היי, תראה לי יופי. יש בו רמז, ופסוק, בי חשק והפלטי. כלומר, אם אדם חושב בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. אז ככה נשמעו לעבוד. ופתאום אתם את עצמנו לומדים את הספר, במין כזאת, רוממות רוח. כלומר, כל מה חיפשנו. איפה עוד, מה אני יכול פה, מה אני יכול שם, מה אני יכול שם. זה נתן לנו הסתגות אחרת וגם על הספר הזה. לגמרי. למדנו אותו כמה חודשים בצורה הזו. וזה היה לימוד שהרבה זמן לא חווינו. כי אנחנו חוזרים עליו וחוזרים עליו בפרט שמגיעים הימים הנוראים שוב פעם ושוב פעם, מתכוננים מחדש לכל מה שיש בהם הנוראים וכל מה שצריך לכוון וכל מה זה. כל שנה. והשנה זה היה אחרת לגמרי. ממש אחרת לגמרי. היה מין כזה התלהבות בלימוד. אז המצאנו פטנט. שנה הבאה זה כבר לא כל כך יועיל, כי כבר עשינו את הפטנט הזה. אני מחפש משהו אחר. זאת אומרת, אדם צריך לחפש דרכים. כמו שאדם מחפש דרכים להתפרנס ולא מוותר, אם הוא לא מצליח פה, אז הוא נעשה פה, ואם הוא לא מצליח פה, הוא נעשה פה, ואם הוא לא מצליח שם, הוא נעשה שם. אם הוא מבטר, אז הוא בטורי, אז לא בעיה, כי הוא דורך. אבל אדם מחפש להשתכלל כל הזמן. ככה בקיום המצוות, אדם צריך להשתכלל בשמחה שבו. אנחנו כבר לא מדברים על קיום המצווה בשלמות, כי היא לא מדרגה גדולה. אבל מה שאתה עושה, תעשה שיש שמחה, תתחיל עם שמחה של אחוז, שתי אחוז, אלא כעת להתקדם. אנחנו עוד פעם, בדרך שלנו אנחנו לא אומרים שיש צורך בבת אחת. אנחנו לא מאלה של אכול וחטוף כי מחר נמות, לא. אנחנו אומרים, תלך לאט אבל בטוח. מה שלאט לאט תשיג, תתקדם, תמשיך הלאה. כי רק בדרך הזו יש אפשרות להתמיד, להתקדם. בזינוקים, קופצים גבוה. אחר כך, אתה מסתכל למה, אתה רואה, נו, אתה עובד.
איפה אפשר
לומר את
זה בצד
הבא? יש ספר טעמי מצוות. יש ספר טעמי המצוות, אבל בדרך כלל יש דיון גדול מאוד על מסגי טעמי המצוות. אין הרבה ספרים על טעמי המצוות. יש חלק מגדולי ישראל שכתבו טעמים למצוות, ולמה? משום שבאמת, למיתם של דברים, אנחנו לא בדיוק יודעים עד הסוף מה טעם המצוות. ספר החינוך כותב, כל מצווה הוא מצווה, מה הסיבה? כן, שורש המצווה הוא כותב. אתה במקומה מהבחן הברכה, כותב כל מצווה הוא מצווה, כותב שורש המצווה. אני רוצה להסביר מה העניין במצווה. אבל זה נותן לנו משהו בתחום השכל שלנו, שאנחנו מבינים, למה המצווה היא ככה או למה המצווה היא ככה. אבל זה לא נוגע לתחום הרגש.
מקור המצווה.
כן.
בספר החינוך אני קורא?
כן, כן.
מקור.
נכון. או שהוא כותב מקור המצווה, שורש המצווה, כן. אז הוא מגדיר מה הסיבה למה המצווה הזו, ומה היא נוגעת, מה היא חשובה. למשל, הרבה מהמפרשים שנותנים את הרבה מצוות הרמב"ן לפעמים, למשל, הוא אומר, למה נאסר על ישראל, ובכלל, על בני אדם, לאכול דם? אסור לשתות דם, אסור לאכול דם. כי אדם הוא הנפש. זה יצר של אכזריות, זה משהו אכזריות. והוא כותב, לכן יצטבו בני ישראל על השפיטה. אתה אומר, רגע, אבל הוא גם כאילו זה יתנת, יש לומר, מה זה? גם שוחד, ששוחד כי חטא, רק נפש. אז איך פה יש סיוע בצד הרבשי שלא תהיה אכזר? כן, אומר לך, תשים לב, גוי רוצה לאכול, ומה? אוכל, אתה אוכל, לא אכפת לו, זה מה סובלת, לא סובלת, זה צפה, לא צפה, לאט, מה הוא אוכל? מה שכפה לו זהו. כשיהודי לוקח את השקים ביד, אז הוא לא זוכת מיד, הוא מברך קודם. כלומר, הוא אומר, רגע, זה לא שלי, אתה נקוד אותו הרבה מה זה, יש לך עוד לשבור, זה נותן לי רשות. כלומר, יש בו זה ממצב שהוא מזכיר לעצמו שהוא לא אדון ובעלים על העולם. אדם שמזכיר לעצמו שהוא לא אדון ובעלים על העולם, אז ממילא גם הוא עבד. אז עבד שמשרת את רבו. הוא אומר, אתה רוצה לאכול? טוב, תשחט לי. כלומר, השחיטה עוברת להיות לא שחיטה בשבילך, אלא כדי שתוכל לאכול, כלומר, לקחת חיים מבהמה או מעוף, אתה, אם אתה מודע ומבין שאתה עבדו של הקדוש ברוך הוא, הרי אתה מברך, אז האדון אומר, טוב, תביא לי לאכול, אז כדי שאני אוכל לאכול בשחת. זה הופך את האדם, זה לא אכזריות, כי הוא נותן את הנפש נכון, אבל הוא מזכיר לעצמו שהוא גם כן בידיו של אדון עולם, שגם כן נותן את נפשו מתי שהוא רוצה.
ואני עכשיו מברך מכך אני אוכל דם, מה?
לא, לא, לא. אכילת הדם זה משהו אחר. הרמב"ן אומר, למ נאסר הדם ולכן ניתנה מצוות השחיטה. כי האכזריות צריכה תרופה. כאן יש כאן נגד. אצל האדם, התבעים שלו, המצבים הרגשיים שלו, התאוות שלו, אם אתה לא נותן משהו ממול, אז הוא נופל בתאווה. הוא הולך לתאווה שלו. לכן אומר לך, תראה, הדם הוא הנפש. רוב העולם לא שותים דם. יש שבט, פעם שמעתי שבאפריקה יש איזה שבט אפריקאי שהם שותים דם. אין להם מספיק חלבונים, אז הם לא הורגים את הבהמה, הם פוצעים את הבהמה, פוצעים את הדם ושותים. ראיתי פעם תמונה של דבר כזה, שמעתי על דבר כזה באפריקה זה שבט. פה זה לא שחיטה, זה מין סוג אחר של אכזריות, בפצוע כזה, אבל בסדר. אבל רוב העולם לא שותה דם. כי אדם הוא מאוס. אדם, אני מדבר גם בהמות, לא דם שקצים. לא שקצים ורמסים. דם בהמות וחיות. עפות. רוב העולם לא עושה את זה. רוב העולם לא שווה דם.
אירופאים
משתמשים בנם. משתמשים, לא שותים, מבנים כוס, שותים. זה הכוונה, או, נכון. לא, אוכלים דם כן, אנשים עשינו כל מיני מעדנים עם דם. אבל זה לא, לא רואים דם. כי זה מאוס בעיני האדם. לא, לא, לא אוהב את זה. רחוק מזה. לכן אומר הרבן, קיבלו מיד את היתר השפיטה. כדי שאדם לא ינפח אלא תאווה הזו לשתות את הדם. אז הוא שוחט את הבהמה, נותן לדם לצאת, ומצד שני, אנחנו כן אוכלים דם. דם הבלוע באיברים. אדם שאחרי שהכשרנו את הבשר ונשאר בתוך האיברים, זהו, גמרנו, אנחנו לא אוכלים אותו. אנחנו לא צריכים להוציא אותו. אחרי 6 שעות, בבהמה, או באופן שאנחנו מניחים ומכשירים, וכל מה שיצא יצא, זהו, משלים ואוכלים. אבל עדיין יש דם. כי אין יציאה מוחלטת של דם. זה נקרא דם הבלוע באיברים. אבל אם האדם לא רואה את זה, זה בתוך התאים הפנימיים של הבהמה, של הבשר, אז כבר אדם אוכל. כלומר, אנחנו צריכים כל דבר שיהיה לנו משקל נגד. אם אנחנו עושים דבר ברגילות ולא מתרגשים, צריכים לגרום למה זה שירגש אותנו. ואז זה תחת אשר, זה שעבר כל דבר יכול להגיד, אבל בגלל שעבדתם את השם אלוהיך, בשמחה וטוב לבב, אז יהפוך למה שאנחנו נקרא השבת. לכן אומר האדמו"ר על זה. אמר האדמו"ר, כי זה סוד הפסוק תחת אשר ועבדת את השם אלוהיך בשמחה וטוב לבב, ברוב כל. למה? אמר שימו לב, כי לא אמר הפסוק שלא קיימו את המצוות, אלא אשר לא עבד את השם אלוהיך בשמחה. כי כגודל השמחה באמת ובטוב לבב, פנימי, תשרה על המקיים רוח קודש. אנחנו יודעים שהשמחה מגיעה לרוח קודש. כששאול נהיה לו עסוק שם בארמון, ודוד מנגן לפניו, אנחנו רואים, באי כנגן המנגן, ותחי רוח, שזה שמה של שאול, אותו דבר, אצל יעקב, ותחי רוח אביהם. מספרים חזה במדרש, שסרח בת אשר בא ונגנה לו. אתה מנגן את זה. אנחנו יודעים שהנביאים היו מנגנים כדי להגיע למצב של רוח הקודש. שמחה בית השואבה, למה קורה שמחה בית השאבה? ששם שאבו רוח הקודש, מתוך הניגון, מתוך השמחה. כמו שאמרו רבותינו, זה מסכת שבת. שהשכינה שורה על אדם המקיים את המצוות בשמחה, ראוי שזה שורה על השכינה. ככה אתם אומרים במה? ראוי שזה שורה על השכינה. ואין שכינה שורה אל, על דבר חסר. לכן, היה אומר האדמו"ר, כשנפש האדם אינה בשמחה ובחיסרון, ואין שכינה שורה עליו, ומידת השמחה הראויה, הביאו רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. בספר הכוזרי אנחנו יודעים, כתב רבי יהודה הלוי, לפחות על פי רוב השיטות, כתב אותו רבי יהודה הלוי על דבר שהיה, הסיפור שהיה. יש דעות שאומרות שזה היה משל. לא היה אמיתי, אבל הרעיון, נשאר אותו רעיון, הוא כותב כך. כללו של דבר, 3 הם יסודות עבודת האלוהה, על פי התורה. היראה, והאהבה, והשמחה. אחר הוא ממשיך ואומר, השמחה בדבר האלוהה ובמצוותיו, צריכה מחשבה נכונה. רק שנייה, מחשבה נכונה. כן? עכשיו, מה המחשבה הנכונה של האדם? שימו לב, הוא מדגיש, שהאדם צריך לשמוח לא בקיום המצווה, אלא בדבר המצווה. עצם זה שאתה יכול לעשות את המצווה. וזה לשמחה. וכוונה, מתוך אהבתך למצווה עליה, שאתה מקיים אותה, מקיים אותה, והכיר מה מאוד היטיב לך, בת, תגיד שקיבלת את המצווה הזו. וכאילו בת לביתו של הקדוש ברוך הוא, כקראו אל שולחנו ומנעמיו, ותנשב אחר כך בפיך ובלבך, אם תעלה על יזותך, תעליז במצווה, במצוות ובמדרגת. שימו למה הוא כותב, זמר וריקוד. אם אתה תוך כדי המצווה גם מגיע למצב שבו אתה מתחיל לחוק הפיים ולרקוד, יהיו לך גם אלה עבודת אלוקים. גם זה הופך להיות חלק מהעבודה של המצווה. ואף על ידם תדבק בעניין האלוקי. בעניין האלוקי זה הכוזרי והנבואה, זה אורח קודש. אבל, ובמשיך לנזיר, ובתנאי שיקיימו לפי השיעור שנתנה להם התורה, לבל תביאו השמחה בשבתות וימים טובים למדרגה שאליה מביאים שחוק ותאוות זה הבטלה, או לביטול תפילה, בזמנה למשל. זה בכל דרכון, 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 12 ועדה, אבל זה פרה לא, כאן מצווה עליהם. הוסיף האדמו"ר ואמר, מי שעובר, מי שעובר את הקדוש ברוך הוא, מתוך שמחה, ימשיך על עצמו מלמעלה שפע של שמחה. כלומר, הוא מקבל שמחה. אם שאלנו מקודם איך אפשר להתקדם בזה, אם אתה שמח, מוסיפים לך שמחה. אם חז ושלום עובד בעצבות, מביא על עצמו סיבות נוספות שבהן יעצו. זה הזוהר הקדוש אומר, איהו קיימה בעצבו, אם הוא קיים, מצוי בעצבות, יהזין לי דינה וקבלי. מורידים על המילה דין. חדווה בברנש, השיחה לי, חדווה אחרה אילה, מביא עליו חדווה אחרת. ולכן צריך לדע, כי הכללות במרכאות של פרשותינו, הן ברכות גדולות ועצומות למי שעושה בשמחה את מידות השם. כי מצווה גוררת מצווה. ולא אמרו מצווה מביאה, אלא מצווה גוררת. אנחנו יודעים שגורר זה דווקא כוח. אתה צריך כדי לגרור, אתה צריך כוח יותר מהנגרר. אתה לא יכול לגרור אותו. כי גם אם יש לאדם מתפילה ועתר, אם דבקו במצווה כלשהי בשמחה, היא גוררת בכוחה את שאר המצוות. היא מוציאה אותו מהבוץ. ייתן שפע שדוב לא עושה, כי אין כל עצב בעולם למי שמכיר אור האורות של האמת, תחו כבי, החזון איש. אם באמת אדם יודע את הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות עצוב. קשה לו להיות עצוב. כי הוא אומר, תשמע, איך זכיתי להיות עבדו של הקדוש ברוך הוא. זה מאמר הפסוק, אנוכי אשמח בשם. כלומר, אני שמח בעצם מציאות השם. אני לא צריך כל מיני סיבות כדי לשמוח בו. בעצם זה שאין מציאות השם, אני אמור לשמוח. היינו, בעצם מציאותו יתברך בעולם, כי הוא נותן לך כוח לעשות חי. זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן. לכן, אנחנו נמשיך ונראה מה האתגר. האתגר, יבוא האדם ויגיד, אלה דברים גדולים עליי. אומרים לך בפרשה שלנו, לא בשמיים. לא בשמיים. ולא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד. לפי כל בבך לעשותו. בעולם שלנו קשה להיות יהודי. הפסוק אומר, אבל שזה אפשרי. קשה, אבל אפשר. אין בתורה דברים שאדם לא יכול לעמוד בהם. אין דבר כזה. אבל בעצם זה קשה, בפני שאנחנו נמצאים בתור בני אדם. כיוון שבן אדם נמצא בחממה, כאן, כמעט אין כניסה ליצר הרע. כשאדם נמצא בתור חממה, תוך הישיבה, עם אווירה גדולה, אז כמעט אין יצר רע. יש, אבל הוא נחלש. כי החברים, והרב, והסביבה, שומרים עליו. הוא בא לשתות, הוא לא יכול, הוא רוצה, אפ, הוא לא יכול. כי בן אדם, אנחנו אומרים, לא נעים החברים, לא נעים הרב, אז הוא הרבה פעמים מצליח להתגבר על היתר שלו. זה עובר עליו. אומנם, יש לציין, שכשנתנו את ההצעה הטובה, הגמרא במסכת סוכה אומרת, שהיא פגעה בך, מנובל זה, כוונה ליתר רע, מושכו לבית המדרש, לפעמים שוכחים שהמנובל הזה נמצא יחד איתנו בבית המדרש. שוכחים. וכמו שאמר פעם איזה צדיק אחד, מנובל זה. למה? כיוון שבבית המדרש יש מנובל אחר שכבר גדל שם. אמר את זה לבחורים שנמצאים בפנים. למה מנובל זה לא סתם מנובל? למה דווקא זה? כי כבר יש מנובל אחר. לכן אנחנו פה צריכים לדעת, כל הדברים האלו לא נאמרים בשביל להפחיד. כל הכללות שאמורות בתורה ובפרשה באו בשביל הדעת. שבכללו של דבר יש אתגר גדול. באתגר הגדול, כל שהאדם חשוף יותר, האתגר גדול יותר. ככל שהאדם חשוף לדברים, הוא נאלץ להתקבר על דברים, כמה דברים. אדם שחשוף לקרב, עומד לפני אתגר גדול יותר לשמור על חייו. אדם שביום יום לא נמצא, אלא עובר ברוב, האתגר שונה מה שחי את דם הקרב. גם בואו תשמור על חייו, אבל הוא לא צריך להסתכל על כל דבר וכל שנייה ולשים לב אם לא פוגעים בו או לא מכוונים עליו. הוא הולך, כי בסברה הכל זה עובד, לא צריך לקרוא לו משהו מיוחד. לכן, זה האתגר שדורש מאיתנו הקדוש ברוך הוא. יש כל כך הרבה ארורים, ארורים, ארורים בפרשה, אנחנו צריכים לדעת שהארורים הללו הם רק כדי לעודד את האדם, לדחוף אותו, אל תגיע לזה. אל תגיע למצב שיגידו, אהוב, אתה פה ואהוב, אתה פה ואהוב. לא. אלא שהכל יהיה על מנן שתדע שזה לא בשמיים. ומי שבאמת מגיע למצב שהוא אהוב בהגדרה, זה בגלל שהוא חושב שזה רק בשמיים. זה רק למלאכים, רק לצדיקים, רק הם יכולים. ואני לא מסוגל, אני לא יכול. לכן, אנחנו נספר פה סיפור שקרה לבעל שם טוב עם אחד מחסידיו הגדולים. ונסכם בפנים, מעשה באחד שחילל שבת, מפני שהעגלה שלו התפתחה בדרך, אנחנו לא מכירים את זה, אבל זה חלק מכיר, אתה ודאי מכיר את זה. יש בוץ, יש שלג, יש דרכים ארוכות, אנחנו לא מכירים את זה. דפך עם העגלה. נו, ערב שבת. והוא ממהר, העגלה ישיר שם, והוא מלך ברגל. יהודי, ערב שבת. הולך ברגל, אבל לא מספיק להגיע, ונכנסה שבת. זהו זה. והגיע לרב מיכל. רב מיכל היה תלמידו של הבשט. הגיע אליו, בדחי, אמרו לו, רבי, תפילה לי שבת. היה לי עליי דברים, פתחתי מהגלה, חזתי לעיר, כבר כולם חזרו בבית הכנסת. רב מיכל אמר לו, אוי ואבוי, אסון גדול עשית. והטיל עליו סיגופים וטעניות. וקיצר, תיקון גדול. היהודי הזה מתאמץ, מנסה לעמוד בכללים, אבל לא מצליח, לא מצליח, הוא רואה שהוא נחלש, והוא לא עומד בזה, הוא מצליח להיות חולה. ואז נוגע לו שם, בעל שם טוב, מגיע לאזור. עובר לו הסביבה, הוא אומר, טוב, אני אלך אליו, אולי הוא יקדים פתרון אחר. הוא מגיע לבעל שם טוב, לבעל שם טוב, תדע, אני אגיד לך מה עתיקו, אתה רוצה תיקון? אין בעיה, כך. כמות של נירות, ומתפקר את זה, פרד אותו, ולכן את זה, ודאו זה נגמרה העבירה. כן, ניטרה. נגמרה העבירה. נו, אותו יהודי בשמחה, מוריד את כל החבירה שהיה לו, קונה, אולי אפילו כפול, מה ממשרים, מביא לבית הכנסת, ונגמר העניין. עובר זמן, ואומר לו, בהשם טוב, תלך, ורד מיכל שאמר לך, נעשה את התיקון הזה, ותגיד לו שיועיל לבוא אל העיר חבוסטוב, לא יודע איפה זה, ברוסיה, באיזה מקום, חבוסטוב, לא יודע, שאני אהיה שם בשבת הבאה, שתגיד לו שאני מחכה לשבוע לשם. זה באמת, הולכים. אבל הבעל שם טוב, רד מיכל בדרך משם, ערב שבת, פרח, נשבר את התעודה, הוא נתקע בדרך. ולא הייתה לו ברירה, הוא הולך ברגל, והוא למרות שהוא ממהר להגיע, אותו דבר, נכנסה שבת, וכשנכנס לבית הכנסת, בית המדרש שבא השם טוב, היה שם כבר היה ממש שבת, והשם טוב ראה אותו, ואז כשנטל את הכוס כדי לקדש על היין, אז הוא אמר לו, או, שלום עליכם, שלום עליכם חוטא. אז אמר לו, בשבת, אמר לו, כן, אתה זוכר את היהודי שנתת לו כל כך הרבה תיקונים וסיגופים? עכשיו אתה מבין? עכשיו אתה מבין מה עשית על היהודי הזה? אתה ראית מה היה? אתה בעצמך? הבנת? רצת, השתגלת, עשית מה שיכולת? לא הצלחת. אז התיקון כזה לתת ליהודי שבאמת לא אשם, עשה מה שהוא יכול ולא אפליח. כלומר, פה למה יצאים, הוא היה נותן שיעור. אני לא בטוח שרב מיכל היה מביא. לא בטוח. למה אני אומר לא בטוח? כי הבעל שם טוב רצה ללמד אותו על גופו ממש. מכאן, סביב להניח שלמה דווקא ככה רצה, כי זה הרבה יותר חזק כשזה קורה לך. הרבה יותר חזק כשזה אתה, שאתה בתוך הרגש שלך. זה הרבה יותר משפיע מאשר סתם לימוד. זה לא... נוגע גם ברגש. אני רוצה אולי...
מה הנמשל?
הנמשל שהאדם... מה? לא הבאתי.
כן,
לא יודע, זה גם נכון. נכון, אז תחזור את חברך שתגיע למקומו. ויש גם הרבה מחשבה כשאנחנו נכנסים לעולם התיקונים, אנחנו יודעים שהקבלה הספרדית מאוד מחמירה. כי קבלת הארי, כל עבירה, כל עניין, יש... כך וכך טעניות, וכך וכך סיגופים, וגולי שלג, והמון המון דברים שקשורים בעינוי הגוף. ומאז החסידות, שהתפרסמה בעולם, אנחנו יודעים שהלכו והפכו את זה. אנחנו לא מתאימים לכל הדברים, אבל אולי כן תעשה את הדברים בשמחה. וזה חוזר בדיוק על הפרשה שלנו, ומה שתתאום. מצוות התשובה, מצווה, וגורמותו צריך לעשות בשמחה. גם אותה אתה עושה בשמחה. זה לא אומר שכשאדם מתוודה על חטאה, הוא צריך לרקוד משמחה. בוא נביא דוי. אז אתה צריך לעשות את התשובה הזה שחטאת. על זה שעשית נגד רצון השם. אבל עצם זה שאתה מסוגל לעמוד ולהתוודות, תשמח על הדבר הזה. אז זה, הגמרא שואלת בברכות, איך כתוב הפסוק, וגילו ברעדה, ומיד הגמרא קופצת ואומרת, איך אפשר? איך אפשר שני צדדים רגשיים, גם לשמוח וגם לרעוד מפחד? ואתה אומרת, כן, אפשר. זה תהליך נפשי, נכון. זה שבו האדם צריך גם לשמוח מעצם המציאות שהוא מקיים את המצווה, זאת שני שידה לפני מלאומת. כמו שאדם זוכה לעמוד לפני מלך, שיכול למלא את בקשותה. אז הוא מאוד מתרגש בפנים, אבל בחוץ שהוא יעמוד רציני. לא התחיל לפזז ולקרקר. הוא אומר, הנה דרך אתה עמוד. בבנים תשמח, זה נו, איזה יופי שאני עומד לפני המלך. וזה איזה כיף, לא כל אחד זוכה. צד שני, אתה עומד ברצינות, לא עושה מזלי ברצינות. אתה שוקל מילים, אתה מדבר יפה, אתה מדבר מכובד, אתה... וזה לא מפריע לשמחה הפנימית שיש לך. היא לא, לא באה לזה ביטוי חיצוני. אבל בפנים. אתה שמח שזכית. זאת הדרך. זאת הדרך לקיים את המצוות. זאת הדרך לקיים את התורה. זה רצון באמת שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשמוח כראוי. אנחנו אומרים בערב שבת, אנחנו אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה, בלחד עוד יהיה נחש שובד. אבל אני ניקח את האותיות מחשבה, נראה שזה גם אותיות בשמחה. מה? זה בדיוק אותו דבר. צריך להזיז שם את המקום של אות אחת והכל משתנה. כל משתנה, צריכים להזיז את עצמנו מהטבעת הזו, מהמקום שאנחנו נמצאים בו. זה אחת. וכל העסק משתנה. במקום המקום להיות רק במחשבות, זה גם להיות בשמחה. מתוך השמחה, בסיוע, כמו שראינו בזוהר, שמי ששמח מוסיפים לו שמחה, ואז יש יד הדשמיה להמשיך גם הלאה. שהקדוש ברוך הוא יסיים בידינו באמת לשמוח לקראת הימים הללו, לקראת ראש השנה, שמתקרב, שאנחנו עדיין חיים, שזוכים לעשות תשובה, שאנחנו יכולים לעשות תשובה. כי במוות אין זכריך ובשעון מי יודע לך, שם כבר אין מה לעשות, שם כבר הדברים אחרי. אז אנחנו מעדיפים, כמו שהחז"ל אומרים, שעדיף יום בעולם הזה מאלף ימים בעולם הבא, כי כאן יש אפשרות להתקדם, כאן יש אפשרות לשנות, כאן יש אפשרות לעשות תשובה, כאן יש לפעול. שם, זהו, מה שאתה ככה, אתה זה מצבך, וזהו. אין עלי, יש אומנם דבר שנקרא עליות של הנשמות, מאחד לאחד, אבל זה כבר, לא אתה הגורם. כלומר, שזה שם, זה מה שפה למטה עושים בשבילך שם. וזה העניין. כלומר, אדם מתקדם, כי הקדוש ברוך הוא קבע, אחרי שאתם עשרה חודש הולכים לטוב, כמו פגם בצבא, אחרי גם בצד שנים, חודשים, קבעים דרגה. כן היית, לא היית, זה, קבע. אז זה לא נחשב, זה לא תלוי בך. אבל אם אתה רוצה שיהיה תלוי בך, זה חיי העולם הזה, שפה, בעולם הזה, נעבוד הקדוש ברוך הוא, בשמחה, מרוב כל. מה הקשר בין שני הדברים? אם אני עובד בשמחה, בטוב לבב, זה מרוב כל. אז הקדוש ברוך הוא נותן ונותן, ומוסיף ונותן.